כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
שלום לכם, כאן ספורט עם ההצלחה יוצאת הדופן של נבחרת הנוער בכדורגל באליפות אירופה בסלובקיה. אמש ניצחון 4-2 על אוסטריה, והנבחרת שלנו רגל בחצי הגמר, רגל אפילו במונדיאל, מונדיאל עד גיל 20. הרגל השנייה תתקדם אולי בסוף השבוע במשחק מול אנגליה. אופיר חיים מאמן הנבחרת מיד איתנו. נדבר גם על התזוזות המעניינות בליגת העל בכדורסל, גיא פניני חוזר למכבי תל אביב, גם על אי הוודאות ומחאת האוהדים בביתר ירושלים, על המדליות השבוע בהתעמלות האומנותית ובסייף, וגם על נבחרת הנשים בכדורגל שתשחק הערב בבולגריה. על הכל מיד, בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, משה ליכטנשטיין בירושלים, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. עוד מעט גם עדכונים חדשותיים, פגישת שרי החוץ של ישראל וטורקיה באנקרה, נביא את הקולות משם, אבל קודם ספורט, ואנחנו מביאים את הקולות מסלובקיה, שם נבחרת הנוער שלנו עושה חייל, אחרי טייקו מול סרביה, טייקו 2, מאחזב במידה מסוימת, כי הנבחרת שלנו הובילה עד תוספת הזמן. אתמול מגיעה הצגה 4-2 על אוסטריה, שערים של טאי אבד, אריאל לוגסי, אילי מדמון ואוסקר גלוך, והנבחרת שלנו למעשה עם 4 נקודות, שנייה רק לאנגליה עם 6 נקודות, שתי הקבוצות ייפגשו הנבחרות, ייפגשו במוצא, 9 בערב, שידור ישיר בדיגיטל, בכאן, כמובן גם באפליקציה וגם באתר, וזה אומר שהנבחרת שלנו זקוקה בסך הכל לטייקו, כדי להפיל לשלב הבא, לחצי הגמר, ולמעשה להבטיח גם השתתפות במונדיאל באינדונזיה, כבר בשנה הבאה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של נבחרת הנוער, בהחלט נתונים מדהימים, ואנחנו רוצים לדבר עם מאמן הנבחרת, עם אופיר חיים בסלובקיה.
שלום,
מאמן המאמי הלאומית החדשה, אתה מרגיש שאני מניח את גלי האהבה וההתרשמות והכיף שמגיעים מהארץ?
עד סלובקיה אני מרגיש, כן, באמת מרגש מאוד מה שעובר עלינו ברגעים האלה, הלוואי שנמשיך לרגש את כולם.
תראה, זה לא סתם, יש משהו בנבחרת הזו מרגש, כמו שאתה אומר, במובן שהיא גם מסתכלת בלבן של העיניים של הרעיות של אירופה, נכון שעוד לא שיחקנו מול אנגליה, למשל, או צרפת בטורניר הזה, גם זה יגיע בקרוב כנראה, ומשהו בחוסר פחד של הנבחרת ושלך כמאמן משדר טוב לציבור, לקהל חובבי הספורט שלנו.
כן, כי אני חושב שברגע שאתה מגיע בפחד, ואתה מגיע בתחושה שעשית את שלך שהגעת לאליפות אירופה, אז אתה לא יכול להתקדם לאף מקום, אתה צריך תמיד לדרוש ולצפות מעצמך להגיע ביותר ולשאוף ליותר, כי אם אתה תסתפק במועד זה גם מה שתקבל. זה לא שאני מנותק לגמרי, אני יודע את הרמה שיש פה, גם סרביה אגב ואוסטריה זה רמה מאוד מאוד גבוהה, זה 8 נבחרות שיש פה, אבל מבחינת כישרון, אני הרגשתי בשבעה חודשים שאני עובד עם השחקנים האלה, שאנחנו לא נופלים מאף נבחרת. מאף נבחרת, זה נכון שיש נבחרות יותר איכותיות, אבל אנחנו יודעים לצמצם את הפערים, אנחנו יכולים לצמצם את הפערים, מבחינת כישרון, אנחנו עובדים איתם. אינטנסיביות, כושר גופני, פיזיות, אנחנו פחות, אבל אנחנו מביאים דברים אחרים, כמו חוכמת משחק, אינטליגנציה, תנועה במגרש, אנחנו מצמצמים את הפערים ורואים את זה מדי משחק, כל משחק.
בשיחתנו הקודמת, לפני תחילת האליפות, ממש בשבוע שעבר, אמרתי לשחקנים שהפרס ניחומים שלנו יהיה עלייה למונדיאלית או למונדיאל עד גיל 20, שזה אתם ממש קרובים להבטיח, ועכשיו חצי גמר זו המטרה המוצהרת, ברור.
ברור, אין שאלה בכלל. שאמרתי להם פרס ניחומים, התכוונתי לזה. אתה יודע, אני לא יכול לזייף רגשות, ואני לא, שאני מדבר עם השחקנים, הם גם יודעים שאני מתכוון לכל מילה. אם לא הייתי באמת מתכוון, גם לא הייתי אומר את זה, זה לא... אבל זה מציאותי. והוכחנו את זה, אנחנו מוכיחים את זה. אנחנו, אמרתי להם שאנחנו הולכים לעשות היסטוריה, ובאמת המונדיאליטו, שזה יהיה פרס ניחומים דרך המקום החמישי, ואנחנו בדרך לשם, עדיין לא הסגנו את זה, יש לנו עוד הרבה עבודה, עבודה קשה, אבל אנחנו בדרך לשם, אנחנו בדרך ואנחנו נעשה הכל באמת להיות שם.
תראה, מילה למשחק אתמול, כמה נגיד בהכנה למשחק הזה אתה מסמן, נגיד, כוכב כמו יוסוף דמיר, שחקן ששיחק בברצלונה, שיחק בנבחרת הבוגרת של אוסטריה, כמה אתה שם דגש עליו או שאתה אומר לא, אנחנו עם השיטת משחק שלנו ואנחנו אלה שנכתיב את הקצב?
לא התייחסתי ליוסוף דמיר, אני יודע שכולם מכירים אותו, אני לא מנותק, והשחקנים, אני יודע שהם, כולם, כל השחקנים מכירים אותו ויודעים שהוא שחקן מצוין. אני באופן אישי לא התייחסתי אליו, בקושי נגעתי בו, אתה יודע, התייחסתי לנבחרת כלל.
אתה רואה, בגלל זה הוא נתן לנו גול. נתן לנו גול, כי לא התייחסת אליו.
לא, אני לא... תשמע, עם הכנה אליו או לא הכנה, אתה יודע, זה היה בעונשין בסוף, כן?
כן, שער יוצא מן
הכלל. אבל, כן, תעני שהם התכוננו לאוסקר גלוך לא פחות, והוא גם נתן להם גול, ולוגסי וטאי, הם התכוננו לנו, והמאמן שלהם אמר שהם לא עומדו בקצב. ברגע שהמאמן שלהם אומר דבר כזה, זה מבחינתי ניצחון גדול.
זה מה שהוא אמר בחיבוק שלכם בסוף, אני מבין, כי שני המאמנים האחרונים, גם הסרבי וגם האוסטרי, מאוד נדמה היה בשפת הגוף שמאוד מעריכים את היכולת של הנבחרת שלנו. בחיבוק איתך.
מדהים, מדהים. ממש, ממש, אני הרגשתי את זה באמת. גם במילים שהם אמרו זה פשוט מדהים לראות נבחרת ישראלית משחקת בקצב כזה, ברמה כזאת, ושניהם החמיאו לי גם אחרי המשחק, נפגשנו פה במלון, כיף גדול להוביל את הנבחרת הזאת, זה אושר.
נדמה לי שאם המאמן האנגלי ראה, משהו יצטרך להיזהר בייחוד, זה מהתקפות המעבר של הנבחרת שלנו, שהן קטלניות, לא משנה באיזה שלישייה קדמית או רביעה קדמית אנחנו מופיעים, כי גם עשית שינויים ממשחק למשחק, שגם זה לא טריוויאלי, אנחנו קטלניים במשחק המעבר.
כן, יש לנו שחקנים איכותיים שיודעים ללכת לעומק, יודעים לבוא לרגל, יודעים מתי לעשות את זה. החוכמה היא בסוף בסוף, זה הפרטים הקטנים, זה לראות מתי השחקן עושה את התנועה ולאן הוא רוצה את הכדור. זה דברים שאתה יודע, אני לא יכול להסביר אותם בשיחת טלפון או ברעיון, אבל אני אומר לך שאנחנו עובדים על הדברים הקטנים האלה, להרים את המבט, להסתכל מתי התנועה מתחילה, מתי התנועה מסתיימת, ובדברים האלה אני בוחר את השחקנים שלי קודם שיהיו חכמים, עם אינטליגנציית משחק, עם חוכמת משחק. קודם כל הם צריכים להיות חכמים, לפני הפיזיות ולפני המהירות.
בוא ניתן לך קרדיט, עשית גם צעד מעבר לחבר'ה הבחירה בחלק הקדמי, שיש לך המון כישרון באמת לבחור ממנו, עשית בחירה די מפתיעה להחליף גם שוער, שזה בדרך כלל הולכים שוער אחד, השוער הראשון, החלפת שוער, הוצאת את גליקליך מהשאר שהיה לו משחק פחות טוב במשחק הראשון, והכנסת את צרפתי, סוג של אימור.
תשמע, גם אני מאמין בזה של שוער לא מחליפים, בטח לא בטורניר כזה של 3 משחקים, 4 משחקים או 5, אבל, וזה לא היה בגלל יכולת מקצועית, כי ליאור שוער מצוין, ויכול להיות שהוא היה פחות טוב במשחק, אבל זה לאו דווקא היכולת, זה היה משהו בביטחון שהרגשתי שנפגע אצלו, הוא עוד צעיר, הוא ילמד, הרגשתי שאני צריך לקבל מהשחקנים שלי ביטחון, ולא לתת להם ביטחון, כמו שאתה יודע, לשחקנים שבאים אליי ואומרים, תן לי ביטחון, אני צריך לשאוב מהם את הביטחון, אתה מבין? וככה אני רואה את זה, והרגשתי שליאור קצת מאוסס, ושוער חייב להיות החלטי, ותומר בכושר מצוין, והוא לקח את ההזדמנות הזאת, והוא
היה
מצוין.
כן, היה טוב מאוד, השער הראשון אולי יש לו איזשהו חלק, אבל זה היה איזשהו כיפאון הגנתי, שנגחו וישבו לפחות זמנית יאסית שם, אבל אני רוצה לגעת לך כבר במשחק הבא, אנגליה. על פי מה שאני מבין, זה כבר רמה אחת מעל, שחקנים שנראה אותם בעתיד בפרמייר ליג, וראינו אותם מביסים, או שלפחות לא ראינו, אבל ראינו את התוצאה, 4-0, אתם אולי ראיתם, 4-0 מביסים את סרביה, 6 נקודות, מה צפוי לנו מול האנגלים לטעמך?
נבחרת באמת ברמה אחרת, ברמה גבוהה מאוד, אנחנו לא חוששים, אנחנו מכבדים אותם מאוד, אבל שיחקנו נגד נבחרת צרפת, 2 משחקים מול לפני שבועיים, וכמעט ניצחנו, לא הפסדנו להם פעמיים, שזה אומר הרבה, שיחקנו נבחרת ספרד, ושחקנו נגד הונגריה, ושחקנו נגד נבחרות מצוינות באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, וחלקם ניצחנו. שוב, אנחנו נבוא למשחק במטרה לנצח אותו, אנחנו רוצים לעשות חצי גמר, אבל זה לא יהיה פשוט, אנחנו יודעים שאנחנו נבואים נגד, אגב, יש שם שחקנים כבר שמשחקים בפרמייר ליג כבר עכשיו, אז...
כי תיקו גם, יכול להספיק, אבל אני מניח מהשיחה שלנו ובכלל מהכירות איתך שאתה לא הולך לשחק על תיקו, אין כזה סרט.
אין שום סיכוי שאנחנו נלך לשחק על תיקו, זה לא יקרה, אין סיכוי. ואנחנו גם, אתה יודע, אנחנו נבוא לנצח את המשחק, אבל בדרך שלנו.
ברור. עכשיו, אני רוצה שלא לדעות משהו שהוא נספח של טורניר כזה גדול. אנחנו שומעים עשרות סקאוטים, באים לראות את כולם, גם את אוסקר גלוך, גם את אחרים. מה הדבר כזה יכול לעשות לכדורגל הישראלי? כי זו באמת במה מרכזית, וכולם מדברים על זה שככל שיצאו יותר שחקנים לחול, ככה הנבחרת שלנו תרוויח. ונדמה לי שזו בדיוק הבמה להוציא אותם בגיל הנכון גם.
נכון, זה הדבר הכי חשוב, ששחקנים מפה, עם כמה שיותר שחקנים מנבחרת הנוער, כמה שיותר מהר יצאו לשחק בחול, כי האינטנסיביות שם, התנאים שם, הרמת אימונים, כל הדברים הם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר טובים מהארץ, מבחינת הליגה שלנו בארץ היא לא מספיק אינטנסיבית, הטקטיקה לא מספיק טובה, ופה אתה נתקל ברמות אחרות, כדי לשפר את הנבחרת שלנו ואת השחקנים באופן אישי, הם חייבים לצאת לחול לכמה שיותר מהקופה.
תגיד, יש ממשק עם הסקאוטים האלה? הם באים אחרי משחק, שואלים אותך נגיד, זה שאלה או שזה ניתוק לגמרי?
לא, אני בטוח שיש פה סקאוטים, יש פה מיליון סוכנים, אז הסוכנים עם הסקאוטים, זה כן, אבל אני לא מתקרב לזה, לא נוגע בזה, לא מעניין אותי גם עכשיו. וגם לשחקנים אני אומר, תהיו אתם. שחקו את הכדורגל שלכם.
ונדמה לי שזה הכסף שהנבחרת, כל אחד ממקסם את היכולות שלו, והם בהחלט, אנחנו רואים משחקים משוחררים ויופי של משחק, ואנחנו נהנים גם לשדר את זה וגם לצפות בזה. אופיר חיים, הרבה הצלחה, מחזיקים לכם אצבעות מול אנגליה במוצ"ש.
תודה רבה, תודה רבה.
שידור ישיר של המשחק, 21:00, ישראל, אנגליה, במוצ"ש שבת, באפליקציה, ביישומון, באתר של כאן. מוקד התנועה. בדרך 65 מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה, בהמשך מצומת מגידו עד צומת הסרגל. בדרך 66 צפון העומס כבד ממדרך עוז עד צומת התשבי. דיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 ובאתר שלנו. כאן ספורט, אנחנו עושים פאוזה לרגע על ההתפתחויות החדשותיות. באנקרה, פגישת שרי החוץ של ישראל וטורקיה. מצטרף אלינו מאולפן בירושלים, כתב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום יואב.
שלום ליאן.
בוודאי פגישה שעוסקת, היא תוכנה מלכתחילה, אבל גם עוסקת בענייני הביטחון וההתפתחויות, החשיפה של אותה חוליה איראנית בטורקיה.
כן, אז שר החוץ יאיר לפיד הגיע לפני שעה קלה לטורקיה, נפגש עם שר החוץ הטורקי מבלוט שבשולו, השניים עכשיו בשעה זו מוסרים הצעות לתקשורת, בואו ננסה לשמוע את זה יחד, יאנה. אומר צ'אבושולו, אנחנו לא ניתן לפעולות טרוריסטיות להתרחש במדינה שלנו בשום צורה. ואני חושב שנתנו את המסר הראוי לטרוריסטים, אומר שר החוץ הטורקי.
It was in my agenda when I visited Israel and today it was a topic of our agenda and Israeli side know very well our expectations and sensitivities about this issue because whenever we meet we convey our sensitivities especially
zarar görmemesi için herkesin dikkatli
everyone should take careful steps in order not to give any harm to peace aspirations and two-state
כן, אתם מתרחש שר החוץ הטורקי לפתרון שתי המדינות בישראל, הוא אומר זה נושא מאוד רגיש, אני הדגשתי אותו גם בפני שר החוץ לפיד בפגישה שלנו וגם בפגישות הקודמות כאשר ביקרתי כאן בישראל לפני שבועות אחדים.
Conducting this visit to our country amid such a hectic political agenda back in their country and I would like to thank you and it was
מודה צ'אבושולו לשר החוץ לפיד כשהוא הגיע לביקור בטורקיה בזמן שבישראל המצב הפוליטי נמצא בעצם הכנסת נמצאת במצב רגיש ולפיד מצא את הזמן להגיע לטורקיה ולשוחח עם שר החוץ הטורקי כעת נשמע את לפיד
גצ'טימס הפתלרדה ישראלי ותנדשלרים hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye'nin İsrail'le yapmış olduğu gerek diplomatik gerekse de güvenlik işbirliği sayesinde.
Sarah Hutze Lapid, İsrail moda Türkiye'm al kach şemanu et apiguim neged İsrail'im al adma Türkiye.
Bu çalışmalar devam etmekte ve biz Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordine aktivitelerini
la Türkiye'm al peula ametoemet azot.
İsrailli çalışanlara, Dışişleri Bakanları mensuplarına, istihbarat mensuplarına, bunun yanında polis teşkilatına son haftalardaki bu çalışmalarından ötürü şükranları bize sunuyorum.
İran, Lapid, İran izo şomeret mehorey nisyonot lifgoa בישראלים. המודיעין שיש לנו לא מותיר מקום לספק בעניין הזה.
ולפיד
זו הפרה של הריבונות הטורקית על ידי איראן.
יכולה
לנהוג בסבלנות כלפי טרור על אדמתה. אנחנו בטוחים שהטורקים ידעו לנהוג עם האיראנים בצורה נכונה בעניין. הוא אומר שהמטרה של ישראל כעת היא לשנות בקרוב את אזהרת המסע שניתנה לישראלים בנוגע לנסיעות לטורקיה. טורקיה היא היעד מספר אחת של תיירים ישראלים ועונת התיירות בפתח, לכן רוצים להגיע למצב שמשנים את אזהרת המסע.
Colorful Istanbul.
Bu güzel İstanbul'a ve Antalya'nın sizin memleketiniz tabii.
Mahmir Turkim אומר שהתיירים הישראלים ישמחו להגיע לאיסטנבול היפה, לחופים היפים של אנטליה, היכן שנולד שר החוץ הטורקי צ'אבושולו.
Ziyaretinizde başlatmış olduğunuz girişimi nihayetlendireceğiz. Hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a İsrailli hava yolu firmalarının doğrudan uçuşunu başlatmak üzere. Bu bağlamda İsrail ile Türkiye arasında ilişkiler çok güzel devam etmekte. Büyükelçilerimizin yakın gelecekte geri dönmeleri için önemli adımlar attık ve ekonomik ve siyasi
הוא אומר לפיד שבשנה האחרונה יש התקדמות משמעותית ביחסים בין ישראל לטורקיה, והם מקווים להשיב בקרוב את השגרירים, שגריר הטורקי לישראל, השגריר הישראלי לטורקיה.
Sizinle birlikte çalışmak çok büyük bir mutluluk. İlişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun personelinize de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Daha fazla kalamıyorum maalesef.
אחרי מסיים לפיד את דבריו, הוא מודה לשר החוץ הטורקי, הוא מתנצל שבשל הנסיבות בישראל הוא לא יוכל להישאר זמן ממושך יותר במדינה. כאמור, הכותרת המרכזית אולי...
נדמה לי שלשר החוץ הטורקי אומר לא נאפשר שום פעילות טרור בארצנו.
כן, הוא גם אומר, מודה שר החוץ הטורקי, ששירותי הביטחון של טורקיה ושל ישראל עובדים ביחד בצורה טובה כדי לסכל פיגועים. כאמור, כפי שאמרת, הוא אומר לא נאפשר לפעולות טרור להתרחש בשטחנו. לפיד שוב אומר, איראן בלי צל של ספק איזו שעומדת מאחורי ניסיון הפיגוע, ניסיון הפגיעה בישראלים על אדמת טורקיה. המודיעין שיש בידינו לא מותיר לכך ספק. בכך מסתיימת מסיבת העיתונאים המשותפת לשני שרי החוץ, מצד אחד שר החוץ הישראלי לפיד, מהצד השני צ'בו שולו, שר החוץ הטורקי.
תודה לך יואב זהבי. תודה
לך.
חדשות החוץ על הפרטים הללו. שמענו את הקולות ממסיבת העיתונאים. איתנו גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום גילי.
שלום ליאן.
אז מה את לוקחת מהמסיבה הזאת? מעבר לאישור הפרטים באשר, שפורסמו גם בעיתונות הטורקית, באשר לסיכול את הפעילות טרור.
תראה, עיקר המסר שעובר ממסיבת העיתונאים הזו, זה שטורקיה וישראל מנסות לדבר באותו קול. סביב סיכול הפיגוע הזה, מנסות לצייר תמונת מצב של פעילות כמעט משותפת, ישראלית-טורקית, שהביאה בסופו של דבר לסיכול הפיגוע. אני חושבת שהנקודה המשמעותית בדברים של שר החוץ הטורקית שבושולו, הייתה שהועברו מסרים לאיראן בעניין הזה. תראה, טורקיה ממש לא הייתה רוצה פיגוע טרור, בטח במתווה של חטיפה, ירי, כפי שפורסם, שכך אותן חוליות היו בעלות יכולות לעשות כן, כולל אקדחים שנמצאו בזירה במסגרת פעולות המעצר, כנראה מעצר של כמה חוליות, ולכן זה נקודה משמעותית. עוד נקודה שאני חושבת שאפשר יהיה לבחון אותה כבר בימים הקרובים, האם באמת אותה הזהרת מסע תוסר, כרגע היא עדיין בתוקף, גם גורמי ביטחון אומרים שהיא עדיין בתוקף, לפיד במסיבת העיתונאים מדבר על כך שבקרוב היא תוסר, גורם ביטחוני אמר לי לפני זמן קצר, אנחנו קרובים לסוף, אבל זה עדיין לא נגמר, ומילים אחרות, כנראה שבעוד טווח זמן של ימים, אולי אפילו קצת פחות מכך, אזהרת המסע חריפה, בעיקר לאיסטנבול, תוסר.
גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה לך על הדברים.
תודה.
אגב, יוצאת היום הודעה גם מלשכת משרד התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט חילי טרופר, על כך שגם הוסרה איסור יציאת ההנחיה, על איסור יציאת משלחות ספורט לחול, הייתה איזושהי בעיה עם המאבטחים באופן קבוע, בגלל שביטת משרד החוץ. נכון לעכשיו לא אמורה להיות בעיה לשום גורם ספורטיבי לצאת לחול, ואנחנו עוד נרחיב גם בגורם כזה שיצא וחזר עם מדליה. חזרו מטורקיה היום הסייפים שלנו עם מדליה, גם שם היה ספק באשר ליציאה בגלל אותן התראות, אבל על כך כאמור בהמשך. אנחנו חוזרים לענייני ספורט נוספים כאן בארץ, ועם הבשורה הדי מרגשת מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, אני מניח. גיא פניני חוזר לשורות מכבי אחרי 5 שנים בחולון, כולל אליפות בעונה האחרונה, חותם לעונה פלוס אופציה לעוד עונה, כך שאולי הוא אפילו לא מתכוון לפרוש. ואיתנו הרלה וייסברג, וואלה ספורט, אהלן הרלה.
אהלן ליאן.
אז גיא פניני זה רכש מקצועי או רכש מוטיבציוני או הכל ביחד?
אני חושב שזה רכש של אופי בעיקר. מכבי תל אביב היום, 5 שנים אחרי שגיא פניני עזב אותה, יכולה להודות בטעות. באותו קיץ, אחרי עונת 5 המאמנים, החליטו, אם אתה זוכר, לנקות לגמרי את האורוות. איתי סגב היה השחקן היחיד שנשאר. והדמות של פניני, למרות שאתה יודע, כבר לא צעיר, ומעמדו המקצועי הולך ופוחת מעונה לעונה, הדמות שלו הייתה חסרה למכבי תל אביב.
שמחתימה גם לומר שני זרים חדשים השבוע, ועוד לא נגבר כמובן מסע הרכש.
זה השלישי בדרך, כן.
מי הוא השלישי?
דארן היליארד, ששיחק עונה בבאיירן מינכן, לפני כן בצסקה ובבסקוניה. הוא צפוי להיות מוכרז במהלך סוף השבוע, דאג תחילת שבוע הבא.
כלומר, 3 זרים כרגע יש לנו, תעשה לנו סדר מבחינת חתומים.
נכון. בונזי קולסון, שמגיע מטורקיה, שחק בליגת האלופות, אוהדי הפועל ירושלים כבר טעמו ממנו שלשת ניצחון בארנה. ומכבי תל אביב הולכת בעצם שוב, דיברנו על בנייה מחודשת, הולכת שוב למהלך של בנייה כזאת, אז היא רוצה לעטוף את עצמה בדמויות של האוהדים יהיה קל להזדהות איתו, וגם דמויות שמכירות טוב את הלחץ במועדון הזה, את המשמעות של כל מה שקורה שם, וכמובן שגיא פניני הוא אחד כזה, ומבחינתו זו סגירת מעגל מושלמת, הגיע לפול חולון, אני לא רוצה להגיד כברווז צולע, אבל זה, אתה יודע, זה אף פעם לא קל בגיל 33 להתחיל מחדש את הקריירה אחרי כל השנים
שלו. אבל עוזב אותה כאלוף, כסמל חולוני, שעכשיו חוזר להיות סמל מכבי.
התחיל עם גביע בעונה הראשונה, מסיים עם אליפות בעונה האחרונה כקפטן, ולמרות שלא מגדירים את זה מראש כעונת פרישה, די ברור שזאת תהיה העונה האחרונה בקריירה שלו.
אלא אם כן הוא יוצא מן הכלל, לכן יש לו את האופציה של השנה הנוספת.
בדיוק, לא הרבה שחקנים זכו באמת לחזור לעונת פרישה במועדון שבו הם עשו את רוב הקריירה, הוא גם גדל במכבי.
אגב, אני רוצה לקשר את זה לכל הטריו הזה, הפועל חולון, מכבי תל אביב, וגם על תומר גינת, דיברנו הרבה עם הפועל תל אביב, זה משנה מומנטום של מועדון, אבל גם על מה שקורה בפועל ירושלים שמביאה מאמן חדש, תכף תרחיב עליו, בהקשר של חולון, האם פניני הוא היחיד שיעבור, אולי גם רפי מנקו בדרך, זו גם הייתה איזושהי תזה.
אז גם זה, הכל קשור להכל, ברגע שאופציה תומר גינת ירדה מהפרק, עלה שמו של רפי מנקו, אני מבין שיש פערים די משמעותיים במסע ומתן הכספי, כשבמקביל חולון מבינה שאחרי העזיבה של פניני, היא צריכה לשמר את הישראלים שלה, והיא מנסה, היא פותחת את החוזה עם מנקו, הייתה לה אופציית יציאה, היה לו חוזה לאודונה, היא יצאה מהחוזה, מנסה לחתים אותו על חוזה חדש ויותר ארוך, אני מעריך שאחת מהן, באחת מהן הוא ישחק. זאת אומרת, רפי מנקו ילבש השנה צהוב, השאלה היא זה עם כחול או עם סגול.
ולבילה לגבי הפועל ירושלים, המאמן החדש אין עדיין החתמות, אבל יש מאמן בהחלט מנוסה.
מאמן מנוסה, מאמן מוערך, אלכסנדר ג'יקיץ' הסרבי, ממנה עונה את בודוצ'נוסט, מעבר הרבה קילומטראז' בקריירה שלו, אתמול הוא הוצג באופן רשמי, מדבר על זה שהוא רוצה את הישראלים הטובים אצלו, אין הרבה אופציות, אבל אני מניח שהסגל הישראלי פחות או יותר יהיה דומה למה שראינו בשנה שעברה, נועם דוברת כמובן, אדם אריאל צפוי להישאר, איתי סגב בסבירות לא רעה יישאר, אם כן ימצאו גבוה ישראלי אחר, אחר כך הוא עובר לעמדת הרכז, הוא מבין שעמדת הרכז היא חשובה ביותר וממנה צריך להתחיל את בניית הקבוצה, ומשם הוא ימשיך לשאר הסגל, הוא יביא איתו עוזר מסרביה, סרג'ן פלייס שהיה עוזרו בכמה תחנות בקריירה, יקבל הצעה לפחות לשמש בתפקיד גם בישראל, ויהיו לו, הוא הבטיח גם לפחות שני עוזרים ישראלים.
אוקיי, אם כך זו תמונת המצב בטריו הזה, תהיה לנו לי גם מעניין את השנה עושה רושם. אני רוצה להודות לך, הרלב אייסברג, וואלה ספורט.
תודה, ליאן, ביי ביי.
ומירושלים לירושלים, לצרות של ביתר ירושלים, שם המחאות ממשיכות ביתר סעד, גם מול ביתה של יושבת ראש הבקרה התקציבים, סיגלית צייה, גם מול בית משה חוגג גבעלים, וגם יושב ראש ההתאחדות אורן חסון, כולם מקבלים את האוהדים של ביתר במאות רבות מתחת לבית. היום גם שר התרבות והספורט חילי טרופר נפגש עם הגורמים הרלוונטיים כנסות להבין מה קורה עם ביתר, ואנחנו רוצים לשמוע את הצד של האוהדים, שהם הכי הרבה סובלים בעניין הזה. איתנו חיים אוחיון, שלום חיים.
שלום ליאן, צהריים טובים.
אתה מאנשי המחאה, אתה גם מחזיק את עמוד הפייסבוק מועדון אוהדי ביתר ירושלים, שמונה אלפים של אוהדים, ואתם משתתפים במחאה הזו. קודם כל, מה המחאה הזאת מבחינתכם צריכה להשיג? כלומר, שמשה חוגג יגיד, אני עוזב, נקודה סוף, זו המטרה הסופית?
תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מורכבת. משה חוגג הביא את המועדון הזה באמת לשיאים שליליים שלא היו מעולם, אבל יש מי שעוזר לו. זו התאחדות לכדורגל, ובראשם יושבת ראש הבקרה, גברת סיגלית צייג. היא בעצם זו שהביא אותנו למצב הזה. אנחנו נמחה בצורה חוקית בכל מקום שמתאפשר לנו, ומול כל אדם שיכול באמת לעזור לנו להוציא את ביתר מידיו של חוגג.
כל עוד זה, זו בכלל חוקית אין בעיה, שאלה מה אתם מבקשים מנה? להכריז שהקבוצה לא יכולה לפתוח את העונה, ולמעשה אנחנו, מה, להוריד אותה ליגה או להשאיר אותה ליגה ועם מינוס מה?
אנחנו מבקשים דבר מאוד מאוד פשוט. על פי תקנון הבקרה, הגברת סיגלית צייג יכולה למנות חשב מלווה או נאמן מטעמה לקבוצת הכדורגל ביתר ירושלים. קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים נמצאת בגירעון של כ-30 מיליון שקלים. לא יכולה להעמיד תקציב, ובעוד חודש ככל הנראה גם לא תוכל לשלם משכורות. בחודש ינואר הגברת צייג אישרה הלוואה של 3.5 מיליון שקלים מגורם עלום. אם הגורם הזה היה לגיטימי, אוקיי? אז כולנו היינו יודעים מי הוא. עד היום אף אחד לא יודע מי זה אותו גורם. אנחנו מבקשים מהגברת צייג למנות נאמן כדי שיבדוק באמת את מצבה של ביתר ירושלים. המצב של ביתר לא יכול להימשך. משה חוגג מבחינתו אומר, שחור על גבי לבן, הוא כותב לאוהדים.
אני רואה שיח ברשת, האוהדים מפרסמים את ההתכתבות איתו, שהוא לא מתכוון לגרום לפירוק הקבוצה.
ליג א', הוא מבחינתו לרדת ליג א', העיקר לא פירוק. למה משה חוגג כל כך מתעקש לא ללכת לפירוק, ומבחינתו גם לרדת ליג א'? הוא מתעקש על 15 מיליון שקלים של דבריו, זה לאנשים יקרים שעזרו לביתר ירושלים. מי לאותם אנשים יקרים? בוא תגיד לי. מי לאותם אנשים יקרים? איזה בן אדם שנמצא בתסבוכת פלילית כל כך כל כך קשה, מה שחשוב לו זה להתעלל במאות אלפי אוהדים, להחזיק מועדון כבן ערובה, להחזיק את האוהדים כבני ערובה ופשוט להתעלל בהם. מה הסיבה, תגיד לי? אם אין לו אינטרס, מה הסיבה? מי זה הגורם של ולות הכספים?
אתם חשים אבל שיש איזשהו שינוי, כי יש גם את הגורם של עמותת האוהדים מנגד חלק בקהל, שמנסה לנהל איתו איזשהו מסע ומתן לרכישת המועדון, זה לא מתקדם בשלב הזה להבנתי.
עמותת האוהדים קיימת כבר כמעט 4 חודשים, הם לא גייסו אפילו 10% מהקהל, הכמות הכסף שיש להם זה אולי פחות מ-200,000 שקלים, בדיבורים יש להם עשרות מיליונים, אבל בפועל...
אתה אומר זה לא רלוונטי בכלל כרגע לסיטואציה.
ברור, והם משחקים, ליאן, הם משחקים לידיו, הם מנהלים איתו כביכול מסע ומתן כבר שבועיים, הם נותנים לו למשוך...
אז בוא ניקח, אתה נשמע בקי מאוד בנתונים גם, בוא ניקח שבועיים קדימה, מה הולך לקרות לטעמכם, ואתם מתייצגים עם עורכי דין ועם הגורמים הרלוונטיים, ואתם מפגינים, מה הולך לקרות עוד שבועיים לביתר?
אני אגיד לך מה הולך לקרות בשבועיים הקרובים, אנחנו לא נרפה, לא מהגברת צייג, לא ממשה חוגג, לא מיושב ראש ההתאחדות, עד שיתנו פתרון לביתר ירושלים. לא ייתכן שעל פי התקנון אפשר למנות חשב מלווה והגברת צייג לא עושה את זה, לא ייתכן שעל פי התקנון באופן מובהק היא לא פועלת על פיו, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, קוראים פה דברים שהם כנראה יותר גדולים ממשה חוגג, יותר גדולים מהגברת צייג, איך זה יכול להיות שאף אחד לא בודק, איך זה יכול להיות שאף אחד לא חוקר? אתה יודע מה, אני רוצה להעלות פה איזושהי נקודה.
כן, במשפט בבקשה.
יש את העניין של שטחי בית וגן, אוקיי? אני לא יודע, כנראה יש שם איזה משהו שאולי מישהו יוכל להרוויח, אם ביתר תישאר, תתפנה, אם אותו גורם יהיה בעלים של ביתר ירושלים ככל הנראה.
לא ניכנס לזה, זה ברור שיש אינטרסים שונים ומשונים, כולל כלכליים, לכל מיני גורמים בביתר ירושלים.
אז אני אסכם, ליאן, אני אסכם במשפט. אנחנו היום בשעה 9 מול ביתה של הגברת צייג, ברחוב ניסן הרפז 4 בירושלים, אנחנו נמשיך למחות ולבקש תשובות.
מחאה חוקית, באישור המשטרה, אני מקווה.
חוקית, באישור המשטרה.
אוקיי, זו
זכותכם לגיטימית. אנחנו נדרוש ממנה תשובות, ושתמנה חשב לביתר, הפתרון היחיד לביתר ירושלים זה אך ורק פירוק. פירוק או שיתוק.
חיים אוחיון, אוהד לביתר ירושלים, אני רוצה להודות לך.
תודה רבה, ליאן. ביי ביי.
טוב, אנחנו אחרי סערה אחת, זאת סערה שקיימת, אבל סערה שהסתיימה היא סערת נבחרת ישראל בכדורגל נשים, אחרי שהגיעו להבנות עם ההתאחדות לכדורגל על השוואת תנאים לגברים, והיום נבחרת הנשים במסגרת קמפיין גביע העולם הולכת להתמודד מול בולגריה, כאשר הנבחרות הן נבחרות ששתיהן בתחתית הבית, אין להן סיכוי להפיל מהבית המוקדם, זה קורה בשבע בבולגריה, ואיתנו מאמן הנבחרת ארז בלפר.
שלום.
טוב, מיד ניגע במשחק, אפשר לומר המאמן הזמני, נכון? זה לשלושה משחקים נקראת על הדגל לסיים את הקמפיין הזה.
כן, נכון, זה מדויק.
אימנת בנערות, זה לא שאתה מגיע משום מקום, אתה עובד בהתאחדות, אתה מכיר את כדורגל הנשים. איך עברה לך כל השערה הזאת של השבועות האחרונים, השביתה, עם כל הסיטואציה בכלל של כדורגל הנשים בארץ? איך אתה רואה את זה?
אני לא נכנס לכל העניין הזה של השביתה וכל העניינים של ההסכמים. אני ניסיתי לעשות את מה שאני יודע וצריך, הכנתי את התוכנית אימונים, ומתי שהסתיימה השביתה בעצם, אז התחלנו להתאמן.
כמה זה פוגע מבחינת ההכנות למשחק הספציפי מול בולגריה? כי עד לפני שבוע וחצי לא ידעו בכלל אם יהיה משחק, השחקניות לא התאמנו, הייתה פגרה, כמה השחקניות מגיעות מוכנות למשחק הזה?
מבחינת כושר גופני, אין ספק שזה פגע בנו קשה מאוד, בעצם לפני חודש הסתיימה הליגה בארץ, גם באירופה הסתיימה הליגה וחלק מהשחקניות יצאו לחופשות. באמת, כמו שאמרת, לא האמינו בכלל שיהיה משחק, אבל ניסינו באמת לעבוד בחוכמה. יש לנו מאמן כושר ברמה גבוהה וצוות פיזיותרפיסטים שעבד קשה, וניסינו לעשות את זה חכם כדי שנגיע במצב גופני טוב.
מבחינת המשחק, יחסי הכוחות די מאוזנים. שתי הנבחרות החלשות בבית. הנבחרת שלנו עם ניצחון אחד ושישה הפסדים. בולגריה רק עם הפסדים. זה משחק שאנחנו אולי סוף סוף יכולים לרשום ניצחון שני בקמפיין.
שוב, אמרת שזה באמת קבוצות מאוד שוות. במצב אידיאלי אולי היינו יותר פייבוריטים, אבל אני חושב שאנחנו קבוצה יותר מוכשרת. ואם נצליח באמת לחפר על המצב הגופני הזה עם הרבה שכל ועם הדברים שבאמת ניסינו לעבוד באימונים, אז אני מאמין שאנחנו נוכל לנצח היום.
אתם בלי הקפטנית הקבועה, קרין סנדל, כי בחרת לא לזמן אותה לקמפיין הזה. שמעתי אותך אומר שזה היה שיקול מקצועי לחלוטין, לא קשור לכל השערות מסביב, וזה שיוביל את המאבק של כדורגל אנשים. זו העמדה? כלומר, אין שייכות לדברים שמסביב?
חד משמעית. קודם כל מגיע לה שפו על המאבק שהיא הובילה, מעריך את זה מאוד, זה לא קשור, מבחינה מקצועית חשבתי שהיא לא יכולה לשחק כרגע בנבחרת, ולא רציתי לזמן אותה ושהיא לא תשחק או משהו בסיפור.
כי מה, היא לא אחת מה-20 שחקניות הכי טובות כרגע מבחינת כושר, זה מה שאתה חושב?
כן, זאת המחשבה שלי, כן. ומבחינת, זה היה השיקול היחיד.
ומבחינת המנהיגות, העובדה שהיא סמל בנבחרת, בסוף, שוב, הגעת לתפקיד זמני, עדיין החלטת לעשות מהפכה, סוג של.
לא, אני חושב שזה באמת מסוג של גם כבוד אליה, שלא, איך אומרים, שלא תושפל או משהו כזה שהיא לא משחקת. הדלת בפניה פתוחה לשני משחקים שישארו אחרי זה, מבחינתי. אם היא תהיה בכושר טוב, אין שום בעיה.
אף אחד לא אמר לך, אל תזמין אותה, היא עושה בלגנים, אף אחד לא אמר לך משהו כזה.
ממש לא. אף אחד לא דיבר איתי על שום, על אף שחקנים.
טוב, יש לך סגל עם שחקניות גם צעירות, גם קצת יותר ותיקות. אני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, כי אתה, שוב, אתה בא מהענף, בניגוד למאמנים אחרים, גם אימנת בליגה ואימנת נערות. מה צריך לקרות פה כדי שהכדורגל נשים שלנו יתרומם?
צריך להתמקצע, אין ספק. המחלקות נערות לא מספיק טובות כרגע. צריך להיות פה משהו מלמטה, שנבנה מלמטה. גם בליגה שלנו, היא כאילו נקראת ליגת העל, אבל זה לא מקצועני. יש 3 אימונים בשבוע ומשחק. זה לא רציני באף מקום מבחינה פיזיולוגית ומבחינת אפילו כל הדברים של הכדורגל. אי אפשר להשתפר ולהתקדם ב3 אימונים בשבוע.
אני אומר צריך להכריח קבוצות בליגת העל להחזיק קבוצת נשים. מה אתה אומר על הרעיון?
אני חושב שזה רעיון מצוין. אני זוכר שבזמנו לא הכריחו, אבל היו קבוצות, היה להפועל תל אביב, למכבי תל אביב, למכבי חיפה. אני מספיק מבוגר כדי לזכור את זה.
ועדיין אנחנו מצליחים להוציא לא מעט שחקניות, עם כל הסיטואציה שאתה אומר היא לא מקצוענית, לא מעט ליגיונריות פתאום יש לנו, וזה אמור לשפר את הנבחרת שלנו.
קודם כל, כל מי שיצאה רואים את השיפור, כי הן מתאמנות, זה המקצוע שלהן, הן מתאמנות בכדורגל, והן לא עובדות בעוד עבודות. נכון שלא כל הליגות שהן משחקות שם, או קבוצות הן חזקות, אבל עדיין, זה המקצוע שלהן כרגע. ואם זה יקרה גם אצלנו, שזה יהיה באמת המקצוע, וקבוצות יחזיקו צוותים שלמים כמו שצריך, והיו 4 או 5 אימונים בשבוע. אז יש סיכוי להתקדם.
עכשיו, איך היחסים שלך עם השחקניות? כי השחקניות מאוד לא היו שבעות רצון, בלשון המתה, היו מכתבים נגד גילי לנדאו. אתה בסדר איתם או שאתה כהנחתה מלמעלה, ואומרות בוא נשרוד את היחסים המשותפים שלנו, ונמתין למינוי קבע?
את זה אתה צריך לשאול אותה. אני מכיר את רובן ככולן, חלקן אימנתי בליגה, אבל זה אתה צריך לשאול אותם, איך היחסים שלהם איתי.
לא, אני שואל אם אתה רואה אותך גם ממשיך כמאמן קבע, ארז, או שבחינתך זה באמת משימה חד פעמית, או תלת פעמית במקרה הזה לסוף הקמפיין, וזהו, אתה רוצה לחזור למקום אחר, לעבוד בכדורגל גברים, אני לא יודע, מה שהלאה.
זה תלוי בהתאחדות, אם ההתאחדות הייתה אומרת, תשמע, אנחנו רוצים אותך להמשך הקמפיין, או לעוד קמפיין וזה, אז זה בכיף, כי בכל זאת נבחרת בוגרת, נבחרת ישראל, זה כבוד. אבל ברגע שאין לי אין לי את זה כרגע מונח על השולחן, אז ברור שאם תהיה לי הצעה מקבוצה, אני אחתום שם, כי אין לי הכנסה מובטחת בהתאחדות כרגע, בבחינת הנבחרת, אבל הייתי שמח להמשיך בנבחרת.
טוב, נאחל לך, אז נאחל לך הצלחה במשחקים הקרובים, 3 משחקים, פעמיים מול בולגריה, כולל הערב ב7, אחר כך גם משחק מול סרביה, לסיום קמפיין מוקדמות גביע העולם. נאחל לך ולבנות, לבנות הנבחרת בהצלחה, תודה רבה.
אני מאוד מודה לך, אני חושב שבעיקר בשביל הבנות באמת מגיע להן, שיהיה להן בהצלחה.
עדכוני התנועה כך, דרך החוף צפון העמוסה ממחלף רבין עד פולג, בהמשך ממחלף חבצלת עד קיסריה, דרך תל אביב ירושלים, עמוסה ממחלף לטרון עד שורש. דיווחים נוספים, חייגו כוכבית 9550 או באתר שלנו. כאן ספורט, זה היה שבוע מוצלח להתאמנות האומנותית הישראלית. גילינו למעשה כולנו את כוכבות העתיד, ואולי אפילו כבר ההווה, כולל דריה תמנוב שזכתה בתחרות הקרב רב באליפות אירופה שהתקיימה כאן בארץ. אבל בכלל 7 מדליות, כולל מדליה קבוצתית, או אפילו 2 מדליות קבוצתיות, ואיתנו מנהלת, מאמנת על של הנבחרת שלנו, איילת זוסמן.
שלום לכם.
מאמנת העל של נבחרות ישראל והמאמנת האישית של דריה תמנוב. איזה שבוע חלומי? כיף.
היה סופש מעולה עם תוצאות חסרות תקדים, ובאמת כולנו, אני וכל הצוות, מאושרים מההישג הזה.
מה סוד ההצלחה? כי את יודעת, אנחנו חשבנו שאחרי תקופת לינוי וניקול, ניכנס לאיזושהי, את יודעת, מגדלים חדשים, פתאום כבר תוצאות, כבר מגדילים ציפיות, יש בזה גם משהו אולי קצת מלחיץ, אבל זה אותנו הפתיע לפחות. אותך גם?
לא עניין של הפתיע או לא, עשינו הכל באמת, עבדנו ביחד, אנחנו צוות מאוד נרחב של הרבה מאמנות בנבחרת, שכל אחת, יש שם חלוקת תפקידים מאוד ברורה, וכל אחת נותנת מעצמה את המקסימום, אני חושבת שבגלל זה יש את התוצאות האלה. וחוץ מזה שבשלב שלינוי וניקול התכוננו לאולימפיאדה, גידלנו בינתיים את הדור הבא, כמו שעכשיו, אחרי דריה, עדי ועוד בנות מוכשרות, יש גם כן דור הבא שכבר מחכה לתורו.
אז הסוד הוא לחשוב כבר רחוק לחבר'ה, לבנות הבאות, ולהשקיע גם שם את המשאבים. אני רוצה לשאול אותך על דריה, היא המון ביטחון, הגיעה לאליפות כזו, אליפות אירופה ראשונה שלה, רק בת 16. זה מבחינת התוכנית עבודה אומר שאנחנו צריכים כבר לחשוב על פריז במובן של מדליות, או שלא ללכת כל כך רחוק?
לא, אני לא אוהבת להסתכל כל כך רחוק. קודם כל, זו תחרות ראשונה שלה. אני שמחה שבאמת הפגינה את היכולת ביצוע מקסימלית, והראתה באמת שהיא ספורטאית מאוד טובה ובטוחה, אבל לא, זה שזה תחרות ראשונה, אנחנו יש לנו עוד שבועיים וחצי משחקי עולם ואחר כך אליפות עולם, ונחכה לבצע באמת את הכל במקסימום ולהגיע לעשות את הקריטריון לפריז.
את אוהבת את ההגדרה הזאת היורשת של עינוי אשרם או שפחות?
זה לא משנה לי, אנשים אוהבים את ההגדרה הזאת, ולי זה לא משהו מפריע, יורשת או לא, אני פשוט שמחה ש... היא עובדת כל כך קשה ומצליחה להביא את הביצועים בתחרות.
אבל יש להן דמיון בטכניקה או לאנשים שפחות מבינים? יש שם קווים מקבילים או שזה סגנון שונה לחלוטין?
לא, הקווים המקבילים הם הזריזות והטכניקה של המכשיר, העבודת מכשיר. אני חושבת שדשה היא יותר ככה מין שדרוג של אינוי, כי היא יותר נקייה בביצוע שלה, יש לה תנועות יותר ארוכות, המבנה גוף של האחר... לינוי הייתה יותר אתלטית, יש הבדל ביניהם, אבל בהחלט יש למה לצפות.
עכשיו, לידוי גם החליקה יפה לתפקיד שלה, עוזרת מאמנת, נגדיר את זה כך, או מאמנת יחד איתך, זה כאילו פתאום נהייתה כזאת נבחרת בממש סגירת מעגל, אפילו אפשר להגדיר את זה.
גם נכון, עוד לא סגירת מעגל, ברגע שהיא תגיע למשחקים האולימפיים כמאמנת, אני חושבת שזה יהיה סגירת מעגל. כרגע היא נמנית כאחת ממאמנות הצוות, עם עידה מיירין ואלונה קושבצקי.
מה היא מוסיפה לך? אבל כי את עשית אותה אלופה אולימפית, אבל מה היא מוסיפה לך מול המתמודדות? זה כאילו איזשהו רו מודל שמסתכלות ואומרות, וואלה, נותן עוד איזושהי הערה?
בהחלט, בהחלט, היא מודל הערצה, מודל החיקוי. יש לה את הזווית ראייה שלה עדיין כמתעמלת, שיכולה להביא את עצמה ולהגיד, פה אפשר לתקן את זה, פה אפשר לעשות, יש לה את חשיבה של כמתעמלת, פחות של מאמנת, ואז אפשר להשתמש בזה. היא עוזרת לכולם, היא נותנת עצות, מאוד נעים איתה, מאוד.
טוב, עוד דבר שאת אחראית עליו כמאמנת על זה, הנבחרת הקבוצתית, מה שלא היה במשחקים האולימפיים, וגם פה אנחנו רואים כבר חילופים מהירים, כאשר הנבחרת התחלפה כולה, ואנחנו רואים נבחרת מאוד מוכשרת. זה היה פרק זמן קצר בשביל הישגים כבר.
נכון, למרות שחוץ זה מאיטליה, כל הנבחרות התחלפו. זאת אומרת, בכל נבחרת בעולם...
זה המחזור של הבנות הללו.
זה המחזור מלבד איטליה, שהם באמת בסייקל שני או שלישי כבר. כן, בנות מוכשרות, בנות טובות, ועוד פעם אני אומרת, זה לא רק הבנות, זה נורא חשוב הצוות שעובד איתם. עכשיו... אם לא הצוות, בטח שלא היינו מגיעים כאלה הישגים.
עכשיו, מתוך העולם הזה שאת חיה אותו, כמה אנחנו צפויים עוד לשינוי הסטטוס? כלומר, אנחנו יודעים שבלרוס ורוסיה כרגע מושעות. מה מדברים? יחזירו אותם עוד מעט? לא יחזירו? כי יש לזה השפעה גם על המיקומים וגם על התחרות.
כן, אני לא יודעת. עדיין לא מדברים על זה. כרגע אין תחרויות שרשומות עד סוף השנה שבלרוס ורוסיה נמצאות שם, אז ככה שאין לי מושג.
אבל במובן המקצועי, כמאמנת, זה טוב לך שהם לא משתתפים? כי הבנות צוברות ביטחון וצוברות מדליות, או שדווקא פחות טוב כי המתחרות העיקריות לא משתתפות?
לא, לא, זה לא משנה. אנחנו מגיעות לכל תחרות, לא משנה מהמתחרות שלנו, כדי לבצע את המקסימום, בין אם הן נמצאות שם או לא. זה לא משנה אם יש שם 6 נבחרות או יש שם 20 נבחרות. אנחנו מביאות, הכי חשוב זה הביצוע של הבנות שלנו.
טוב, והביצוע היה נפלא. דריה תמנוב עם 4 מדליות, כולל עגולת הכותרת כמובן זהב. גם עדיקה, צריך לומר, עם מדליית ארד בסרט, וזה גם היה יפה, כי הייתה לתחרות לא פשוטה מבחינת ביטחון והביצועים שלה. הקבוצתית וכסף, אפילו מדינתית, שזו עוד קטגוריה ארד, אז נכון, היה שם גם ארד, אז 7 מדליות בסך הכל.
לא, יש עוד מדליות של הג'וניור, בסך הכל 12 מדליות.
אוקיי, את סופרת גם את הג'וניור, לא ניקח לכם גם את הג'וניור.
בוודאי.
זה דורתית שבדיוק דיברנו עליו.
וזה דורתית, נכון.
איילת זוסמן, הרבה הצלחה, אנחנו נהנים מאוד גם לראות שיש את ההמשך, והנושא הזה הוא לא חד פעמי, אז אנחנו ממשיכים לעקוב בעניין. תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
והישגים לא רק בהתאמנות האמנותית, גם באליפות אירופה בסייף, אז ההתפתחויות בטורקיה ומסיבות העיתונאים קצת גזרו לנו את הזמן מבחינת האפשרות לראיין פה את החבר'ה, אבל נשמיע מיד את יובל פרייליך, שהוא אחד מהרביעה, רביעת הסייפים, שחזרו ממש היום מטורקיה, באנטליה, הכל עבר בסדר, יצאו, חזרו, וחזרו עם מדליית כסף קבוצתית בדקר, וזה מאוד מאוד מרשים. הנה יובל פרייליך, אחד הסייפים שלנו.
היה היום באמת מצוין. כל חברי הנבחרת הביאו את עצמם ב-100%. היה חיבור טוב מאוד, הייתה תקשורת טובה, גם בינינו, גם עם הצוות. כל אחד עלה למסלול ובאמת נתן את כל מה שהיה לו, ואנחנו שמחים מאוד וגאים מאוד, וזאת זכות גדולה לייצג את מדינת ישראל, וכמובן להצליח, זה רק הבונוס. מאוד מאוד שמחים וגאים.
ויש גם אליפות עולם בקרוב בקהיר, ונאחל בהצלחה גם לסייפים שלנו שמביאים הרבה כבוד. ואנחנו מדלגים בין האליפויות השונות בענפים השונים, אז נעדכן אתכם שבאליפות העולם בשחייה, ארבעה ישראלים הפילו לחצי הגמר שהתקיימו בעוד זמן קצר, הם הפילו הבוקר וחצי הגמר בערב, גל כהן גרומי ותומר פרנקל, ב-100 מטרים פרפר, זה קורה ב-7:10, אבי ברזילאי במסחה ל-200 מטרים גב ב-7:21 בבודפשט בחצי גמר שלה, ומרון חירותי ב-50 מטרים חופשי, חצי הגמר שלו ב-7:42. השידורים, מי שרוצה לראות כמובן בערוץ הספורט של אליפות העולם בשחייה מבודפשט. טוב, אלה העדכונים בענפים השונים. שמתם לב, לא אמרנו את צמד המילים ערן זהבי בתוכנית הזאת, וזה לא סתם, אין פשוט חדש, צריך להכריע. בוטפוגו, ברזיל, מכבי תל אביב, ישראל, אולי ב-24 שעות הקרובות, ככה אנחנו מבינים, תתקבל ההחלטה, אלא אם כן זהבי ימשיך ככה למתוח את האוהדים מכאן ומכאן. אנחנו רוצים להודות לכם שהזנתם לכאן ספורט השבוע הזה, להודות למפיקה אורית שולץ, לטכנאי ביבר שבע שמעון דוקרקר, למשה ליכטנשטיין באולפן בירושלים, ליאן וילדאו מודה לכם המאזינים, ביי ביי, סוף שבוע נעים.